אהבת השם היא מפרה את האיזון העולמי. כלומר, יש לחיים נטייה לסגור מעגל סביב הצרכים שלהם בעולם הזה. כואב לי ככה, אני רוצה ככה, אני פחד שיהיה חסר לי, אני רוצה שיהיה לי. אבל הכל בתוך העולם הזה. אני רוצה שיהיה לי חיים טובים בעולם הזה. אהבת השם פותחת פתח לשאיפות, לרצונות, לאינסוף. זה מטלטל, זה מוציא את האדם מהאיזון של העולם. לכן, אומר המדרש, ואיני חולה לא מכאב לב, כלומר זאת לא הפרת איזון רגשית, כלומר זה לא בלבול, ולא במחוש ראש, כלומר זה לא הפרת איזון שכלית, שמקום של חוסר דיוק וחוסר שיקול הדעת, כמו באלילות. כלומר אצלם, אם היו אנרגיות כאלה מטורפות של דבקות באלילים, זה לא במקום של שכל ובמקום של רגש בריא, אלא במקום של התפרקות טוטלית. הכל מותר, נכנסים לאיזשהו אטרף, וזה קצב מטורף של טופים וכאילו סמים גם, כאילו יוצאים מהכלים. אבל אצלנו זה לא כאב לב ולא מחוש ראש, אלא חולת אהבה. שנאמר כי חולת אהבה, שאהבה קלקלת את השורה, כמו שאומרים חז"ל. כי זו אהבת השם. וזה הלכה ברמב"ם. בבקשה. תראו ברמב"ם. הרמב"ם, הסכלתן, הרציונליסט, האריסטוטלי, אז הוא כותב כך. וכיצד היא האהבה הראויה? איך אוהבים את השם? נכון. כאילו, מצה, אנחנו יודעים שצריך לאכול מצה, אז מה זה נקרא לאכול מצה? כזית זה אכילת פרס. אנחנו יודעים שצריך לתת תרומה, אז כמה זה תרומה? לפחות כך וכך. אבל כמה זה אהבת השם? מה השיעור? אז הרמב״ם אומר, וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהן נפשו קשורה באהבת השם. מה הכוונה קשורה? אם א' קשור לב', אז אם ב' זז, גם א' זז, כי הוא קשור אליו. אז ככה, כשהנפש קשורה באהבת השם, זה אומר שאין לי נפשיות אחרת. אין לי פנייה, אין פינה בנפש שזה לא נמצא בה. אז מילא גם אין תנועה בנפש שלא נובעת משם, שהיא לא חלק מהקשר הזה. ונמצא שוגע בתמיד, כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, הוא שוגע בתמיד, בין משיבתו, בין מקומו, מאיפה הרמב"ם לוקח את זה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אז מה זה אומר? שיבתך בביתך, הולכתך בדרך, ושרובך, ובקומך. בין בשעה שהוא אוכל ושוטה, נכון, כמו מישהי ששמה יותר מדי תבלינים, או שואלים, את מאוהבת? כאילו, כן, זה טבעי. יותר מזה, תהיה אהבת השם בלב אוהביו. שוגים בתמיד. כמו שציוונו בכל בבך ובכל נפשך. זאת אומרת, הדימוי של הרמב״ם, של שיר השירים, כאילו חולה חולי האהבה. זה כמו מישהו שמאוהב במישהי. אז כל דבר איכשהו מזכיר לו אותה. הוא רואה אוטובוס מספר 54, היא גרה במספר 54. הוא רואה אוטובוס ירוק, יש לה סוודר ירוק. כל דבר איכשהו קשור או לא קשור, נהיה קשור. אז ככה מישהו אוהב את השם, כל דבר מזכיר לו את השם. הוא רואה את הטבע, מרבו מסכה השם. קורה איזה אירוע משמיים. קורה משהו קשה, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אבל הכל, כל הזמן קשור לקדוש ברוך הוא. הוא לא חי את החיים והוא גם דתי. כאילו שהוא עושה כך וכך פעולות כי הוא מאמין, אלא הוא חי עם השם. זה אהבה, לחיות ביחד לגמרי. גם נפשית, רגשית, לא פחות מאשר שכלי. וקיצור, נשמע כמו התמכרות. נכון? זה באמת התמכרות. אהבת השם. אבל זאת התמכרות חיובית. למה זאת התמכרות חיובית? כי מה רע בהתמכרות? אם משהו נהנה ממשהו, אם מישהו נהנה ממשהו, למה שהוא יעשה זה כמה שיותר? מה הבעיה בהתמכרות? שהיא מוציאה את האדם מפרופורציות. שזה בא תמיד לחשבון דברים אחרים. אבל אהבת השם לא בא על חשבון שום דבר אחר. כי היא לא אומרת לאדם לא לעשות, לא להשקיע, לא להתמקד בדברים, אלא לעשות את כל מה שהוא עושה מתוך אהבת השם. כי השם, והקשר איתו, זה לא עוד משהו במציאות, אלא הוא שורש כל המציאות. כל המציאות נובעת מהאהבה שלו. כמו שלמדנו, אם אתם זוכרות, בדפים שלנו, של אהבה א', מה שהרב כותב באורות הקודש, שהצדיקים, אין שום דבר בעולם שיכול להכיל את האהבה שלהם. אז מה הם אוהבים? אלא אינסוף, אלא אהבת השם. אז מה הם אוהבים, תכלס? את הכל. למה? כי השם מתגלה בכל. אז אומר רמב״ם, יותר מזה, תהיה אהבת השם בלבו אהבה, שוגים בתמיד, או שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל, יכולת אהבה אני. בכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. לכן אומרת המשנה, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשי. למה? כי הוא מדבר על עצם הנקודה של כל הבריאה, של כל הקשר של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שכולו אהבה. בשאר הספרים בתנ״ך, הם מספרים איך האהבה הזאת מתגלה בהיסטוריה של עם ישראל, איך האהבה הזאת מתגלה בחוקים של עם ישראל, אבל שיר השירים מדבר על עצם האהבה, על עצם האהבה, על העניין עצמו, לכן הוא קודש קודשי. כשהכהן הגדול נכנס לקודש קודשי, מה הוא ראה שם? את הקרובים. מה עושים הקרובים? מתחבקים. זה קודש קודשי. האהבה האינסופית שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, מתוכה נברא העולם. כל העולם נברא, ושיהיה מקום לממש בו את האהבה הזאת. לכן זה נקרא אבן השתייה, המקום הזה שעליו הקרובים עומדים. בשביל זה העולם קיים. זה שתופיע אהבת השם בישראל, ואהבה שלנו לקדוש ברוך הוא. אז זה גם, כמו שאמרנו, זה לא תחליף למציאות, זה לא בריחה לאיזה פינה, אלא זה התשתית של כל המציאות. כמו שהחיים שלנו נוצרו, כי זכינו לאבא ואמא אוהבים. אז מהאהבה של ההורים נוצרו החיים שלנו. אז ככה מהאהבה של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל נוצרה כל המציאות. כל הבריאה כולה. אז לכן, אומר רב, הנה בואו נלב, אהבת השם, עדן היא עדן החיים, מגמת החיים, עצם החיים, בהירות החיים, ומעיין חיי החיים, עליון מכל הגה, מכל רצון והסברה, מכל שאיפה פנימית ומכל הדרכה יפעתית. אי אפשר להסביר אותה. הכל בא וכל ממנה. זה כמו ששואלים אמא, את אוהבת את התינוק שלך? בטח, תסבירי. מה יש להסביר? מה היא תגיד? מה? שהיא שמחה לקום בלילה 10 פעמים כדי להאכיל אותו? שכל החלום שלה זה רק שלו טוב? תודה. שהיא מוכנה למות בשבילו? כל זה לא אהבה שהיא אוהבת אותו, זה הביטויים של אהבה. אהבה עצמה אין המילים, כי היא יותר גדולה ממילים באשר הם. אז גם אהבת השם זה משהו שהוא לא משהו בחיים, אלא הוא התוכן, הוא תוכן כל החיים ומעיין חיי החיים. אז לכן הוא עליון מכל הגה, מכל רצון והסברה, מכל שאיפה פנימית. הכל בא והכל ממנו. וזאת תכונת החיים שלנו, של עם ישראל. אומר הרב, התכונה הישראלית האמיתית, הקבועה בעומק הנשמה העברי, זה מה שאומר שהיא אמיתית, שהיא קבועה, צרובה בנו, זה החיים שלנו, היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום, שהעיד עליו הכתוב, זרע אברהם אוהבי. עצם החיים הישראליים הם כולים רק בנקודת אהבת השם יתברך, ואהבת שמו יתברך דווקא בשם השם אלוקי ישראל. כלומר, זה לא חוויה פרטית אישית שלי בתור בן אדם בעולם שאני אוהב את השם מקור החיים, אלא אני אוהב את השם אלוקינו, אלוקי ישראל, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו. זה הגרעין, גרעין הליבה של הכל. כל יתר תנאי החיים, הרבים והרחבים, הפרטיים והכלליים, הנה רק תוצאות ומילואים, כלומר מקומות של גילוי, של הוצאה אל הפועל, ליסוד החיים העיקריים. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, שנתגברה בנו בראשית תל ילדותנו, והיא הולכת עמנו עד יעד. טוב, נחזור למעלה למדרש. ואין אדם יודע את האהבה שאהבתו מהי. כמו שאמרנו, אי אפשר להגדיר אותה. היא לא חלק ממשהו. שנאמר, כי עזה חמוות אהבה. כמו שאי אפשר למות יחסית. הוא די מת. מוות זה משהו טוטלי. אותו דבר אהבת השם. היא משהו טוטלי. שהוא כולל הכל. את כל החיים, את כל הפינות של החיים, את כל הרגשות, את כל הרצונות. הכל שם, הכל מתוך זה. אז ממילא, כשחיים משהו כזה, בעומק כזה, אז מה היחס לסביבה? אם היא לא מקבלת את זה? אם היא מתנגדת? או דברים בתוכנו שמתנגדים? וכתיב, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שאהב. אז כל זה אנחנו מבקשים שהשם ישמע. אהבתי. כי ישמע השם. זאת אומרת, תשמע את האהבה שלנו, שהיא שורש התפילה. מתוכה אנחנו פונים אליך. אבל אבן אם ראיתי בליבי, לא ישמע השם. זאת אומרת, אם אין סיבה שהוא יקלט, כי זה נפילה זמנית, כאילו משהו לא טוב עבר עליי. לא, זה לא אני באמת. כמו נגיד, מישהי לא מרגישה טוב, לא יודע מה, ואז בדיוק קורה חברה שלי עם הסלמה, אצלמי אותי עכשיו, אני לא נראית כאילו. כי לא רוצים להנציח משהו שהוא רגע זמני, שהוא לא משקף באמת, שהוא לא טוב. אז ככה, אם יש לנו קושיות, ספקות, כעס, משבר, יש בחיים, זה חלק מהחיים. אבל זה לא האמת. זה לא מצב שיש עניין שהוא ייקלט, שמתוכו הקדוש ברוך הוא יבנה את היחס אלינו. כי זה לא אנחנו. כתוב במשנה, בפרקי אבות, שמי שעושה מצווה, בורא מלאך טוב, שמלמד עליו זכות, קונה לו פרקליט אחד, שונה משנה, ומי שעושה עבירה, חלילה, אז הוא בורא מלאך רע, שמלמד עליו, שמקטרג עליו. אז לפי האיכות של המצווה, ככה האיכות של המלאך. זאת אומרת, מי שמקיים מצווה בשמחה, מתוך הבנה, ביצירתיות, בהשקעה, אז נברא מלאך טוב, שמלמד עליו זכות, ביצירתיות, בהשקעה, כי ככה הוא קיים את המצווה, אז ככה נראה המלאך שנוצר ממנו. אבל מי שמקיים את המצווה, אבל כזה באדישות, וכזה בחוסר אכפתיות, ונרדם תוך כדי, אז נברא מלאך טוב, שמלמד עליו זכות, אבל גם כזה באדישות ונרדם תוך כדי, כי ככה הוא עשה את המצווה, והמלאך הוא שיקוף של המצווה. רבי זושה, תמיד שלמה גיד ממזרת, שהוא היה רואה מלאכים. והוא אמר, מימי לא ראיתי מלאך רע, שנברא מעבירה של יהודי, שהיה שלם. למה? כי יהודי, איך הוא מגיע למצב שהוא עושה עבירה? כדאי, הוא עייף, נמאס לו, נשבר לו, אין לו כוח, אין לו מוח, אין לו לב, הוא לא מסוגל. אז נברא מזה מלאך רע, אבל גם ככה הוא נראה. אין לו כוח, אין לו מוח, אין לו לב, הוא לא מסוגל. כי יהודי לא יכול לעשות עבירה עם כל הלב. כי הלב שלו לא שם באמת. אז לכן, אבן אם ראיתי בליבי, לא ישמע השם. טוב, זה הקדוש ברוך הוא. מאשר. אומר להם, אתם אוהבים אותי ואני אוהב אתכם. שנאמר, כי מאהבת השם אתכם. הנה, תראו, בהערה 2. אומר לנו משה רבנו, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אז למה? אז למה כן? כי מאהבת השם אתכם, ומשמרו את השבועה שנשבע לאבותיכם. וכתיב, ואהבך וברכך וירבך. כלומר, ברכת החיים שלנו, התוספת, השפע, הרצון לפרות ולרבות, זה לא משהו רצון של התעצמות כוחנית או של הישרדות, אלא ביטוי של אהבת השם שמחיה את הכל. זה ביטוי של הגר"א אומר, שככל שהפתילה יותר עבה, אז יש יותר אור. אז אומר את זה על נשמות ישראל, ככל שיש יותר נשמות ישראל בעולם, אז אור השם יותר מהיר בעולם. אז אצלנו, אהבת החיים נובעת מאהבת מקור החיים. את הספרים האנטישמיים הראשונים כתבו ברומא. אחרי החורבן, אז נמכרו, אחרי החורבן בית שני. אז הגילו רומא אלפי יהודים, בהתחלה בתור עבדים, אחרי זה בתור עבדים משוחררים, וכבר הקימו קהילות, ואז כבר היו ברומא אנתרופולוגים, שחקרו את ה... קהילות האלה, את המנהגים שלהם, את האמונה שלהם, וזה נורא צחיק אותם, מרגיז אותם. כתבו על זה ספרים. אז אלה הספרים האנטישמיים הראשונים. אז בין השאר, אחד הדברים שכתבו על היהודים, הם תמיד שמחים ויש להם הרבה ילדים. שזה שני דברים שלא היו לרומאים. לא שמחת חיים ולא הרבה ילדים. למרות שהם היו אימפריה והיו להם תנאי חיים הרבה יותר עשירים, אבל הם באמת, לא באמת אהבו את החיים. אז הם לא באמת רצו הרבה חיים. ועם ישראל מאמין בחיים ואוהב אותם מתוך הקשר למקור החיים, מתוך האמונה הבסיסית הזאת, שגם אם מאוד קשה, יש לחיים טעם, לא סתם טעם, טעם אלוקי. וכשהגויים מתנגדים אלינו, הם מתנגדים בעיקר לזה. מים רבים, נראה את הפסוק, מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה, ונהרות לא ישטפוה. מים רבים זה בכמות, ונהרות זה עוצמת הזרימה. לא ישטפוה. למה? כי יש לנו עוגן של אהבת השם. מתי כתבו את הגדה של פסח? תקופת התנאים, בערך לפני 1700 שנה. אז הם לא היו נביאים, נכון? הם היו תנאים. כתבו שם, בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. מאיפה הם יודעים את זה? אבל הם לא היו נביאים. איך הם ידעו? שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. איזה סיכון הם לקחו על עצמם כשהם כתבו את המשפט הזה? תארו לעצמכם שהיו עוברים שלושה דורות רצופים שאף אחד לא מנסה להשמיד אותנו. אז מה היו אומרים? אנשים היו מגיעים לליל הסדר, להגדה של פסח, וקוראים את ההגדה, ומגיעים למשפט הזה, ואומרים, זה כבר לא רלוונטי. פעם היו כאלה עמים ברברים שחשבו האלה מוכלי רעיונות להשמיד עם שלם, אבל היום, במאה ה-12, מי יעלה מדעתו? אבל חכמים שכתבו את ההגדה ידעו שכל דור בדור כשיגיעו למשפט הזה, יגידו, וואי, כמה זה אקטואלי. אז איך הם ידעו? הם לא היו נביאים, אבל חכם עדיף מנביא. מה זה חכם? מי שמבין את העיקרון, את החוקיות, את הסיבתיות, אז הם היו חכמים. הבינו את העיקרון של עם ישראל, את תכונת החיים של עם ישראל. בחלק מתכונת החיים של עם ישראל, שהיא מחוברת למקום שונה לגמרי משל כל האומות האחרות. ולכן ישראל באומות כלב באיברים, כמו שאומר הכוזרי. אבל העמים מרגישים שאנחנו זרים, מרגישים כאילו אנחנו לב מושתל. כשמשתילים לב, אז נותנים תרופות שידקו את המערכת החיסונית. כי אם לא, אז המערכת החיסונית מנסה לדחות את הלב, את השתל. כאילו היא רואה בו פולש, משהו זר, ומילא סוג של איום. אז ככה הגויים לא מבינים את עם ישראל. אז זה נראה להם משהו מוזר כזה, סוג של איום. אז זה מה שמפריע להם. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, אומר המדרש, מדבר באהבתו של ישראל. שאם יתכנסו כל אומות העולם ליטול את האהבה שבינו לבין ישראל, אינם יכולים. יש כאלה שניסו בכוח, יש כאלה שניסו בפיתויים. היום הניסיון הכי קשה. פשוט בלבול, הכל אפשרי, הכל טוב. אז נורא קשה להחזיק ראש. טוב, נגיע לזה, סתם. קיצור, מה הגויים רוצים מאיתנו? בסך הכל. רק שנהיה כמו כולם. אומות העולם אומרות לישראל, תחילת פרק ו' בשיר השירים, ענה לך דודך, היפה בנשים, ענה פנה דודך, ונבקשנו עמך. בואי נחפש אותו ביחד, כולנו בני אדם. אז מה עונה כנסת ישראל? אני לדודי, ודודי לי, הרואה בשושני. זה קשר ייחודי, שאין כמו, זה לא כמו מה שאתם מרגישים, שאתם מדברים על אמונה. אז כל הדורות מנסים, כמו שאמרנו. אז יש הרבה ניסיונות, וזה קשור במיוחד לדור שלנו. אומר הרב חרל"פ, השעה שעת מבחן. עמוד 2 למעלה. כל דור יש לו מבחן אחר, ודורנו במבחן האהבה הוא נמצא. בדור שלנו קל מאוד לקיים מצוות. יש תנאים הרבה יותר טובים, לאפות מצות ולשחוט ולהכין תפילים. הכל היום הרבה יותר קל מאשר פעם. אבל המבחן של הדור שלנו זה לא עצם קיום המצוות, אלא האהבה. אומר הרב חרל"פ, עברנו על כמה מבחנות ועל כמה ניסיונות גדולים, ובכולם עמדנו ונזר הניצחון על ראשנו. כבלי ברזל גדלנו, נפשנו מסרנו, ייסורים סבלנו, ולא אמרנו את כבודנו, כבוד השם המוליך עלינו. אבל במובן מסוים, דווקא כשמנסים לכפות, אז יש איזה אנטי-טבעי, לא תכריחו אותנו, לא תגידו לנו. אז כל הדורות ניסו להכריח אותנו להתאסלם או להתנצר. אז לכן המבחן הכי קשה הוא דווקא בדור שלנו. ואתה הוא המבחן האחרון, מבחן האהבה. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. כלומר, אהבה אמיתית יודעת להתגבר לא רק על אנטי, אלא גם על בלבול, על חוסר ודאות. וזה הניסיון של הדור שלנו. אין עוד כופה לעבור על דברי תורה. אין עוד כופה לסרו מאחרי השם. אלא חשיכה גדולה, הסתרה נוראה, נסתם כל חזון. חושך יחסי ארץ. כלומר, מסתם כל חזון. אז פעם היה חזון קומוניסטי, חזון הומניסטי, אבל היו חזונות שסחפו את האנושות, ונורא פיתו להצטרף אליהם. אבל היום מסתם כל חזון. הכל אפשרי. הכל טוב. הכל עובר. רוצה להיות דתייה צדיקה? תהיי, למה לא? רוצה להיות חילונית? גם לגיטימי. רוצה להיות דתייה צדיקה בראשון שלישי וחמישי וחילונית בשני רביעי ושישי? גם טוב. מה שאת רוצה, תעשי. זה אווירה כזאת, זה הכי קשה להחזיק ראש על האמת. לא, שיש אמת ונכונה לכולם, אנחנו דבקים בה באמת. כאילו פעם היו ויכוחים אידיאולוגיים על כל דבר. היום, אפילו נגיד מי שמאוד מתנגד, טוב, אם זה עושה לך טוב, תתחילי עם זה חשבת, תלמידי תורה, למה לא? כאילו, כל אחד יעשה מה שעושה לך טוב. מול זה צריך להילחם. מול הבלבול הזה. וזה קשה. טוב, וואו. הערב היה רוצה את של רבי ברוך ממז'יבוש, נכד של הבעל שם טוב. אז הוא אמר, כתוב בישעיהו, בתור חלק מהחזון שלפני הגאולה, הוא תהיה האמת נעדרת. המשנה בסוטה מביאה את זה. בעקבותא דמשיחא, יקרה ככה וככה, ואחד מהדברים שכתוב שהאמת תהיה נעדרת. הגמרא שואלת, מה פירוש שהאמת תהיה נעדרת? אז דעה אחת בגמרא אומרת שלא תהיה אמת, כפשוטו. ודעה שנייה, שנעשית אדרים אדרים. אז שואל רבי ברוך ממז'יבוש, אם יש שתי דעות חולקות בגמרא, צריך שיהיה זה מכנה משותף, שהם יתפקחו על אותו דבר. ופה לכאורה זה שני הפכים הכי גדולים. דעה אחת אומרת שבכלל לא תהיה אמת. ודעה שנייה אומרת שהכל יהיה מלא אמת, תהיה אדרים אדרים. אז הוא אומר רבי ברוך ממז'יבוש, זה ההפך מהאמת הכי גדול. שאומרים, הכל אמת. כל אחד והאמת שלו. אתה חושב ככה, זה אמת. זה האמת שלך. זה האמת שלך כרגע. וזו האמת שלי כרגע. אם ככה, אז אין אמת בכלל. האמת נעדרת. אם היא נעשית עדרים עדרים, כלומר נמצאת בכל מקום, רואים אותה כאילו שוות ערך בכל מקום, אז היא לא קיימת בכלל. להגיד כל האמיתות שוות, זה בדיוק כמו להגיד כל האמיתות לא שוות. שום דבר לא שווה. אומר רב חרל"פ, הסתרה נוראה כזו, אין זה אלא למבחן, לדעת כי עם כל ההסתרות וכל החשיכות או כל החשכות לא נשכח את השם אלוקינו, ולא רק שלא נשכח, ונאהב אותו אהבה בלי מצרים, אהבה בלי כל תנאים, אהבת עולם ואהבה רבה. ובזה ניבחן כי יש אהבת השם בורד בקרבנו. ומיד וקיים הייעוד במלואו, קומי אורי, כי בא עורך, וכבוד השם עלייך לרך. טוב, אז מה זה קשור לחנוכה? מה נאמר? כיוון שהזמן שלנו כל כך רץ, אז נדלג רגע לעמוד 4. קודם כל, בצורה הכי פשוטה, פרעה רצה לשעבד אותן. הוא לא רצה להרוג אותן, הוא רצה שנהיה לו עבדים. המן הרשע רצה להשמיד אותן, לא רצה לשעבד אותן. גם אם היינו אומרים להמן, נעשה מה שאתה רוצה, נשתחווה למי שאתה רוצה, רק אל תהרוג אותנו, הוא לא היה מסכים. כי הוא רצה להשמיד, להרוג ולהאבד, כמו הנאצים. היוונים לא רצו להרוג אותנו, גם לא רצו לשעבד אותנו. מבחינתם, הם באו לעשות לנו רק טוב. אבל המחיר היה איבוד הזהות שלנו, איבוד הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז בחנוכה זה פעם ראשונה שיצאנו להילחם על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אומר, כשהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדרך הטבע, כי ככה העולם צריך להתנהל, בדרך הטבע. אם נעשה נס, זה רק שיש חריגה מאוד גדולה. כשהטבע לא מאפשר את המשך הקיום של עם ישראל. למשל, קריעת ים סוף. המצרים מאחורה, הים מקדימה, או שהים יבקע, או שחלילה ישראל. אז הים נבקע. הים רעב היה נוס. הוא רואה את נצח ישראל, סגולת ישראל, אז, וזה עומד כנגד זה. אז הוא נבקע. אז במקרים כאלה יש נס. או שמש בגבעון דום, עם ישראל במלחמה, הוא לא מנצח. הוא מתנין, זה לא ייגמר ככה. אז הקדוש ברוך הוא מעמיד את השמש כדי שעם ישראל יחיה. בחנוכה השם עשה נס כדי שנקיים מצווה. למה? וגם המצווה שאנחנו מקיימים בחנוכה היא זכר לנס. זאת אומרת, זה תחילת הדברים כאן של רבי יצחק מברדיצ'ב שמופיעים פה בעמוד 4, 3 ו-4. זאת אומרת, בפסח, אז לא השם עשה ניסים. מה הניסים שהשם עשה? 10 המכות. אז אין עניין, אז לא עושים זה, המצוות של פסח, הם לא זכר לנס. לא צריך לשתות דם, או לאכול ספרדעים, או לא יודע מה, או להעביר קינים. זה זכר לשיעבוד, מרור, וזכר לגאולה, מצה, אז זה לא זכר לנס. או בשביל של פסח, לא עושים משהו, לא קוראים מים. או בפורים, אז הנס היה שתלו את המן על עץ. אבל אין לי לעשות משהו עם עץ. שנייה לקרוא את המגילה. כלומר, אין קשר בין הנס לבין המצווה. ובחנוכה, המצווה שמקיימים היא זכר לנס. אז למה זה ככה? תראו, אני אתחיל לקרוא מתחילת עמוד 4 למעלה. ואם כן, הוא אומר שמה שמי שרצה לעשות מצווה ונגיד החשמונאים, אז הגיעו לו בית מקדש, אין שמן, בסדר, קורה, אין שמן, אז עוד שבוע יהיה. ואם כן, עמוד 4 למעלה, ואם כן, מה שעשה הבורא ברוך הוא נס במנורה בנרות, שלא היה אלא להדליק, אלא יום אחד, והדליקו 8 ימים, הוא חיבה יתרה מהמקום ברוך הוא לישראל. חנוכה, הנס של חנוכה, זה לא נס על הקיום, על עצם הקיום הלאומי, זה נס על, על קרבת השם. על אהבה. אז הנס של חנוכה, שכשהוא משנה את הטבע, אם שהוא יוכל לעבוד אותו, זה חיבה יתרה. כי לא היו צריכים לזה. כיוון שלא היה באפשר, אלא רק להדליק יום אחד ולא יותר, פטורים, כמו שאמרו דה אונס, רחמנא פטרי. ולא היה צריך, הקדוש ברוך הוא, לפי ההנהגה הרגילה, לעשות נס מפורסם, כלומר נס גלוי, בשביל קיום המצוות. כי פטורים ממצוות אחד אי אפשר למייבד, במקום שאי אפשר לעשות. רק השם יתברך עשה נס, כדי שיקיימו בני עמו, בני ישראל, מצווה. למה? שעלתה, כי עלתה חיבתן ואהבתן של קיום מצוות בני ישראל. והמצוות הן החיות בכל העולמות כולן. לכן עשה נס בשביל קיום המצוות, אף על פי שאין צריכים. לא נס רחמנא פטרי. ונס כזה לא היה בשום יום טוב, כמו שכתבנו. כלומר, חנוכה זה הנס הכי איכותי, הכי רוחני. השם עשה נס בתוך עולם הקודש. לא כדי להציל אותנו ממוות, את הגוף. אלא השם עשה נס כדי שנעבוד אותו בהידור. דגם, או אולי צריך להיות דנס, פורים ופסח, היה בשביל הצלת נפשות, שצריכים לנס. שאי אפשר להציל זולת הנס. ונמצא, בחנוכה הראה הקדוש ברוך הוא חיבה יתרה לישראל במצוותינו. האח שהוא אוהב קיום מצוות מישראל, מה שלא היה בשום זמן. אז למה זה ככה? למה דווקא בחנוכה? ונראה, ניתן טעם לשבח למה באמת כן, שבחנוכה הראה הבורא ברוך הוא חיבה יתרה לישראל במצוותיו, האח שקיום מצוותינו חיות לכל העולמות, בכל הנשמות, בכל המלאכים, מה שלא היה בשום זמן. כיוון שלא עמדה מלכות הרשעה רעה, אלא רק על קיום התורה והמצוות. כמו שתקנו השם כנסת הגדולה, שעמדה עליהם, מלכות יוון הרשעה, כדי, למה היא עמדה עליהם? להשכיחם תורתך, לא שלא נחיה, ולהעבירה מחוקי רצונך. בישראל שבאותו הדור מסרו נפשם על קדושת שמו יתברך ועל קיום מצוותיו. כלומר, יצאנו למלחמה, לא קיימו על החיים שלנו, אלא קיימו על חיי הקודש. קיימו על השבת, על המילה, על החודש. אז הנושא היה קידוש השם, שכמה נהרגו על קדושת שמו הגדול ברוך הוא, שבאותו הדור היה חנה בשיבת בניה ויתר מעשים, והם, היוונים, לא רצו אלא רק להשבית התורה הקדושה. כמאמר חמלוזל, שהם גזרו גזרה, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק בלוקי ישראל. לא החרימו את השברים, אבל רצו שנגיד אין קשר בין אלוקים לבין השברים. אנחנו כמו כולם. ועמו בני ישראל מסרו נפשם על תורתו ומצוותיו, בזה שהם יצאו למלחמה על המצוות. לכן הראה להם חיבה יתרה, שנעשה להם נס כדי לקיים מצוותיו, אף על פי שפטורים. רק בעבור שמסרו נפשם על קיום מצוותיו. אז אם אנחנו מוסרים את הנפש על קיום המצוות, מאיפה זה בא? מזה שאנחנו מרגישים שהמצוות זה החיות שלנו, שאין טעם לחיות בלי מצוות. אז לכן הקדוש ברוך הוא הראה גם לאומות העולם שקיום מצוותיו הם החיות של כל העולמות. שאילולא לא היה חיות לכל העולמות, לא נעשה נס בשביל קיום המצוות. ולכן הנס הזה בחנוכה נעשה בשביל קיום המצוות, שלא היה בשום זמן. ולכן מדליקים נר חנוכה ועושים מצווה בדבר זה שנעשה בו נס, בנר חנוכה. מה שאין בשום זמן, שאין חיוב מצוות בדבר שנעשה בו נס, שאין עושים מצווה במים בשביל של פסח, זכר לקריאת ים סוף, כי זה לא מהותי. העיקר שהוא סילק את האיום, לא משנה איך. ואין עושים בפור מצווה עם עץ, זכר לתליית המן. כי הנס היה רק אמצעי לזה שעם ישראל יגאל. הנושא זה הגאולה, והניסים זה רק אמצעי. אז לא עושים נס לאמצעי, לא עושים זכר למצווה, זכר לאמצעי, אלא רק לנס. לדבר עצמו. רק בכאן עושים מצוות בנר חנוכה. בדבר שנעשה בו הנס, שנשתנה למעליות ה... כלומר, יש בו אילאיות מיוחדת. ולא רק זה, לפי הדין היה מותר להדליק את המנורה גם בתומעה, באמת בכלל לא צריך את הנס. הנה נקרא את המקור הבא. אומר השפת אמת, וכמו שאמר אדוני אבי זקני, וחזקתי בכלל אחרי הלום הבא, שכל הנס היה לחיבה יתרה. א', כי תומעה הותרה בציבור, כלומר אם כל הציבור תמה, מותר להדליק בשמן תמה. וב', וגם יכול לעשות פתילות דקים. הנה, המצאה. למה היה שמן רק ללילה אחד? כי הפתילות של המנורה היו עבות. אם היו עושים פתילה מחוץ דקיק, זה היה מספיק, גם בדרך הטבע לשמונה ימים. אז השם עשה נס, זה שיהיה אור גדול. לא רק זה שיהיה אור, שיהיה אור גדול. וכן כתב החכם צבי בתשובה, שהיה לתוספת חיבה. ולכך יש מהדרין, ומהדרין מן המהדרין במצווה הזאת. כמה שכל הנס היה עידור, אז גם אנחנו, כל עם ישראל, אין שום מצווה שכל עם ישראל מהדרין מן המהדרין. נכון? אין אף אחד שמדליק רק נר אחד כל לילה. אז הנר הזה הוא ביטוי של אהבה. לא של צורך פיזי, קיומי. נר חנוכה מצווה להניחו בפתח הסמור לרשות הרבים, שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, לקיים מה יפית ומה נעמת, מה יפית במזוזה ומה נעמת בנר חנוכה, ואז מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. זה העניין. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר, איש וביתו. זה ניסוח מיוחד. היה אפשר לומר, מצוות חנוכה, בכל בית. אז למה הניסוח המיוחד הזה? מצוות חנוכה, נר, איש וביתו. מה זה איש וביתו? היא כנסת ישראל מתייחדת עם דודה. והייחוד נרמז במילת איש וביתו. מה שכתוב ביתו זו אשתו. כלומר, הדלקת נר חנוכה זה חדר ייחוד של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. דבר ראשון אחרי החתונה, נכנסים לחדר ייחוד. למה? סוף סוף נותר לנו להיות ביחד, בלי שאף אחד רואה. זה חנוכה. אנחנו יחד עם הקדוש ברוך הוא, רק אנחנו. אף אחד לא בסיפור. אז חנוכה זה חג שהעניין שלו זה ביטוי, שיא האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. וזה בא דווקא במקום שלא היה כזה פשוט. הרי הייתה התייבנות, היה סחף תרבותי מאוד מאוד גדול. היו אפילו כהנים התייבנים. אומר השפת, אז בואו נחזור לעמוד 2 למעלה. אומר השפת אמת, עניין מה שהיה הנס בדרך זה, דווקא, להיות שמן הלילה אחד, כלומר נשאר שמן, אבל כמות מינימלית, ולעשות בו נס. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא כבר עושה נס, אז הוא יכול להיות לארג', שימצאו שמונה, כמו שהם עשו קד אחד, שימצאו שמונה קדים. או אם הקדוש ברוך הוא עושה נס, אז שיברה מעיין של שמן, ומראש ידעו שהכל בנחת. למה למצוא קד אחד ולהיות במתח הזה, ידלק לא ידלק, ועד בסוף מתברר שהוא דולק? כי נס הוא שיקוף מדויק, זה מסר אלוקי של העניין. זה שיעור אמונה. אז זה העניין, להודיע כי לעולם נשאר נקודה אחת בנפשו בני ישראל, אשר על ידי זה יכולים להיות נושא הבא שם יתברך. ואדוני מוריס קניזל אמר, פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול, הוא הנקודה שנאמר עליה, אנוכי מגן לך. מה זה חותם? חותם זה ביטוי לשמירה על נאמנות, כמו המסמך עם חותם של נוטריון. אם מקבלים מכתב עם חותם, אני יודע שאף אחד לא פותח אותו. כי מי שהיה פותח אותו, החותם היה מתקלקל. או יין עם חותם, חותם בתוך חותם. או אני יודע למה עושים חותם על חותם ביין. כדי שאם מישהו יפתח, בטוח יראו את זה. אז חותם זה אומר, זה נאמן למקור. מה שאני רואה, מה שאני מקבל כרגע, ככה זה היה כשיצרו את זה. אף אחד לא נגע בזה בדרך. אז זה חותמו של כהן גדול. אז גם בעם ישראל, בקשר עם, של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, יש נקודה פנימית מעבר לבחירה. שנאמר עליה, אנוכי מגן לך. שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. מי מבטיח? אני תמיד אגן עליך. אוהב שקורא את ברית. ומידת אהרון הוא גם כן חסד ואהבה. הוא כתיב, כן, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, הוא מחבורך, יש חסידיך. זה כל מצווה מברכים, אשר כתשם מצווינו, או על, אנטילת ידיים, להפריש תרומות. ויש ברכה מיוחדת, ברכת כהנים, אשר קדישנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. זה לא וציוונו לברך את עמו ישראל, אלא וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. זה חלק מהמצווה, זה לא איכות של המצווה. כל מצווה צריך לקיים בתחילו ורחימו, כבר בהירה באהבה. אבל לא אומרים את זה בברכה. לא אומרים, אשר קיצה מצווה וציוונו ליטול ידיים באהבה. כאן, זה העניין של הכהנים. וכתיב מים רבים, לא יוכלו לחבות את האהבה. ואהרון הכהן נטע אהבתו התברך בליבות בני ישראל, להיות פר, להיות נשאר פח אחד חתום כנל. מכוח האהבה שלו, כי כולנו, הוא נשא את שמות כל בני ישראל על שמותיו. ויש לומר, קבעום והסאום הוא על שני אלו. כתוב שלשנה אחרת קבעום והסאום ימים טובים. אז קבעום זה להיות מתעורר בכל ימים, בימים אלו בכל שנה, בשנה, פתיחת הנקודה. אותה נקודה פנימית של אהבת השם נפתחה בחנוכה. דבר שני, והסאום והתפשטותה לשמונה ימים. אותה נקודה פנימית מופיעה כל חנוכה. וזה מתחדש בכל חנוכה, שנפתח אותה נקודה, היא נהיית זמינה. אז זה כל שמונת הימים. ובדקת הנבות, אז זוכים להרחיב ולהתפשט זאת הנקודה. כלומר, לאן היא מתפשטת? מלהיות נקודה פנימית נשמתית, היא מתפשטת לתודעה, לרצון, לרגש. ולכן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, במהדרין וכו'. למה דווקא במצווה הזאת יש מהדרין ומהדרין מן המהדרין? כי חנוכה זה אהבה, אהבה תלויה בבחירה. אז כמה אור יהיה, כמה נרות להדליק, כמה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו אוהבים. שכפי מצב האדם יוכל להרחיב הערה זו יותר ויותר. שיהיה חנוכה מאיר ושמח וממלא אהבה, כי לזה הוא נועד, שנזכה לחיות אותו ככה, ואז הוא באמת יאיר לנו לכל השנה, זאת השנה.